מה שדיברנו בפסקה הזאת זה הצורך של האדם לחיות בתוך יראת שמיים, ולמה יש צורך לחיות מתוך יראת שמיים? כיוון שכשיש את החיים מתוך יראת שמיים, אז אדם מרסן את עצמו מבחינה מוסרית, אבל כש הוא לא חי מתוך יראת שמיים, אז עלולה להיות הפקרות שהיא תחריב את העולם. ולכן, בסיפור הזה שסיפרה הגמרא עם אותו חסיד שבא והתפלל, והאגמון הזה הגיע אליו, ואותו חסיד לא הפסיק מהתפילה שלו, ואותו אגמון אומר לו, מה אתה מסכן את החיים שלך? כן, ובעצם המשמעות להפקיר את עצמו לסכנות, זה אומר שאדם מזלזל בחיים. כשאתה מזלזל בחיים, אז ודאי שאתה גם מזלזל בערך החיים. וזה בעצם היה שיחת מוסר שהאגמון הזה נתן לו. הוא אמר לו, מה אתה מזלזל בחיים? אז אם את החיים אין להם ערך? הרי זלזול בחיים זה יגרום אחר כך לכל ההפקרות, לכל ההפקרות גם מבחינה מוסרית. כן, ואז אמר לו החסיד הזה, הוא אמר לו, תראה, אני לא מזלזל בחיים, אני פשוט עמדתי לפני מלך מלכי המלכים. כלומר, אני חי מתוך מושגים אמיתיים, מוחלטים של המוסר, זה היראת שמיים. וכיוון שכך, אז אין פה איזשהו זלזול בחיים שיביא לאיזושהי הפקרות. כן, אז בואו נראה רק את המשפטים האחרונים. על כן, לפי מידת קיום ציורי המוסר, עמוד 156 בשורה השלישית. אין זה נכנס בגדר הפקרות. כלומר, זה שהוא לא הפסיק את התפילה בשביל אותו אגמון. כי אם בגדר הגבורה הראויה, ויזה אנו למדים שבטוח היה אותו חסיד שאותו השר היה אדם נוח שלא ירגעו. והיה רק חשש הרחוקה, כי איך נחש כרוך על הקבו. זאת אומרת, הרי ברור שאם זה היה חשש משמעותי שהוא יהרוג אותו, אז הוא יחייב להפסיק, זה יחוד פיקוח נפש. אבל זה היה חשש רחוק. נו, אז אם זה היה חשש רחוק, אז מה רצה אותו אגמון? אז מה הוא רצה? מה הוא בא בטענות? אתה מפקיר את עצמך, הרי זה חשש רחוק שזה יקרה. אלא שלפי נימוסו של השר בהשקפתו, היה נראה לו שהחיסרון השמירה גם חשש הרחוקה, בכלל הפקרות הוא מקום חשש סכנת נפש. זאת אומרת, רק האגמון הזה אמר, תראה, יכול להיות שזה רק חשש רחוק, אבל גם צריך להיזהר מחששות רחוקים. ושוב, כלומר, עיקר הטיעון פה זה שמי שמוסר את עצמו לסכנות, זה אדם שלא מעריך נכון את החיים. ומי שלא מעריך נכון את החיים, בסופו של דבר, הוא גם זלזל בהם. ובוודאי הוא מזלזל בתכלית היוצאת מהם. וממילא זה מביא לכל הקלקולים המוסריים. והחסיד השיב לו כעניין, שמידת התפילה שהיא נוגעת בכבוד שמיים, אין זה ממידת ההפקרות כי מידת הגבורה. כלומר, הוא אומר, אני הייתי במעמד של יראת שמיים, אז אני חי מתוך דבקות ביראת שמיים. ולכן, זה שלא חששתי לחשש הרחוק של סכנה, זה לא מתוך איזה תפיסה של חיים מופקרים, או כל מיני דברים כאלו שרצה הגמון הזה לומר לו. והשר מטעם זה כפל הפסוקים, להורות כי הדרך להתרחק כל חשש של סכנה, יסוד לאוצר השלמות הכללית האנושית. כן, זאת אומרת, למה הוא הביא גם את הפסוק, נשמרתם מאוד לנפשותכם, ישר מלכה ושמור נפשך מאוד, שני פסוקים. הוא בא להבליט כמה יש חשיבות גדולה לשמור על החיים כדי לכבד ולהוקיר ולהעריך את הערך האמיתי של החיים, שמתוך זה האדם גם לא יבוא לכל מיני קלקולים. הלאה. תנו רבנן, בוא נראה את המעשה בגמרא. מעשה במקום אחד שהיה בו ערות והיה מזיק את הבריות. באו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא. אמר להם, הראוני את חורו. תראו לי את החור שלו. הלכו והראו חורו, והניח הקבוע על פתחו. רבי חנינא בן דוסא אינו בעיה. הוא הולך, שם את העקב, בלי נעליים, על הפתח של הנחש. יצא ונשכו ומת אותו ערות. ערות זה סוג של נחש. מה שאומר, הוא בא משידוך של נחש וצב. לא יודע אם יש אפשרות לעשות שידוך כזה, אבל מכל מקום זה כנראה בעלי החיים המעורבבים או המוכלעים, הם בעלי חיים שיש בהם הרבה הקמימות, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא יצר את המציאות, וזה אותה באופן כזה שכל מין יהיה למינהו, ולא יתערבב עם מין אחר, כי כשאתה עושה הכלאה בין שני מינים, אז אתה גם יוצר דברים שעלולים להזיק. בכל מקום, יצא ונשכו ומת אותו ערוד, הנחש הזה, נטלו על כתפו ולכל בית המדרש, אמר להם, בניי, ראו שאין ערוד ממית, אלא חטא ממית. כן? בא להגיד להם, הנה, אתם רואים, הוא לא ממית, הנה, הוא עקץ אותי, והוא מת. אני לא מתתי. זה הדבקות של הצדיקים במקור החיים. עודה שאמרו, אוי לו אדם שפגע בערוד, ואוי לו ערוד שפגע בחבר נוסה. דרך אגב, זה לא נס. לנו זה נראה נס. אבל צריך לדעת, זה כמו שרבינו, הוא לא אוכל 40 יום ו-40 לילה, ככה גם כתוב אצל אליהו הנביא. אז מה זה? זה נס? זה לא נס. ברגע שאדם יש לו דבקות במקור החיים, אז הנפש היא כל כך עוצמתית, שהיא גם מפעילה את הגוף בעוצמות אחרות של תפקוד. כן, ולכן אותו מזון שמשה רבנו אוכל לפני 40 יום יכול להספיק לו, ואותה שינה שהוא ישן לפני 40 יום יכול להספיק לו להמון זמן. כי עוצמות אדירות של הנפש גורמות לתפקודי גוף שונים, באיכות הרבה הרבה יותר גדולה, גם מבחינת התפקוד הגופני. לכן זה לא דבר ניסי. אותו דבר גם פה. הרי איך הנחש הזה ממית? מה הוא עושה? הוא מחדיר חומר לתוך הגוף, נכון? ואז אחרי שהוא מחדיר את החומר לתוך הגוף, אז יש דינמיקה שקורית בתוך הגוף. אם החומר הזה מגיע למקומות אסטרטגיים של מערכת העצבים, הוא משבית את הפעולה של הגוף. כן, על זה נוצר שיתוק, ואם הוא מגיע לאיברים שהנשמה תלויה בהם, מוח או לב, הוא גורם למוות. ככה זה עובד. עכשיו, אם הנפש היא מאוד מאוד עוצמתית, מבחינת החיוניות שבה, הפנימית, זה לא האיברים, זאת אומרת, זה לא שהלב של רבי חלמד דוסה דופק יותר הרבה פעמים. כן, או שהמערכת העצבים שלו, אם יעשו לו ניתוח, אז יראו שזה שם שונה. כן, אבל הנפש המפעילה את כל המערכת הזאת, היא נמצאת במצב של איכות, של שלמות כל כך גדול, כל כך גדולה, עד כדי שגם כשבגוף ישנם כל מיני קלקולים כאלו או אחרים, שהנפש במדרגה הרגילה שלו לא מצליחה להתגבר עליהם, לא מצליחה לגרום לגוף להתגבר על זה, אבל בעוצמות המדרגה האלו, כמו של רבי חנן דוסה וצדיקים כאלה, אז הנפש מצליחה ליצור בגוף את השינויים המתאימים שימנעו את הפעולה של הערס הזה, של הנחש. זה מה שאומר להם. אין ערוד ממית, אלא חטא ממית. אומר הרב פסקת צדי, מבואר ביותר על פי דברי חז"ל חולין קופרה זין, שהערוד נברא בנס בתוך נס לפורענות. כלומר, המציאות שלו, זה מציאות לא טבעית, כמו שראינו, הוא נוצר בצורה לא טבעית כזו, זה נס, אבל מה היצירה שנוצרת פה? בעל חיים מזיק. אם כן, כל כוחו והבעייתו הנוקים לענוש את הרשעים. זאת אומרת, זה בכלל שיש התכנות שיבצר יצור כזה. מבחינת המגמה של השם, כן, מגמת הטוב, הוא מזיק, אבל מה הטוב שיוצא מזה? עונש לרשעים. ומה שנראה בערות בגלוי, הוא עדין לכל המזיקים, שכולנו עברו בתכונת הזה כאן, כי אם לענוש את הרשעים. זאת אומרת, אילו העולם שלנו היה מתחילתו כבר במצב של שלמות, לא היה כבר צורך בעונש, לא היה צריך בבריאת מזיקים. הם נבראים בגלל שבעולם יש חסרונות. וחלק ממה שגורם לחסרונות של המציאות, זה הבחירה החופשית הרעה של בני אדם. וכדי לרסן בני אדם, לכן יש לקדוש ברוך הוא מנגנון של שכר ועונש. ליצור ריסון למין האנושי. אז ימצא שהעונש, דיינו המרסן, יש לו תפקיד פה. אלא שערות שאינו מכלל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא בששת הנבראים בראשית, כמו שאמרנו, הוא החלאה לא טבעית, וכל יצירתו אינה כי אם לעונש הפורענות, ותכליתו אינה כי אם בעונשם של רשעים, כיוון שנשכו לאותו צדיק, היה בזה ההפך מסיבת מציאותו, על כן מת אותו הערוד. כן, אומר פה הרב, איך הערוד הזה הוא מת? הרי מה שקרה זה שני דברים. אחד זה מה שדיברנו מקודם, שהסם הזה לא השפיע על רבי חנן מנדוסה. נכון? זאת אומרת, הוא משמע שיצא ונשכו. כן, זאת אומרת, הוא כן הצליח לנשוך את רבי חנן מנדוסה. אז זה דבר אחד, מה שאמרנו מקודם, שבאמת הארס הזה שנמצא בגופו לא מזיק לו. הדבר השני קרה פה עוד תופעה, שהוא מת, הארון הזה. אז למה הוא מת? הוא מת בגלל שהוא פעל עכשיו בניגוד למטרת מציאותו. וכיוון שהוא פעל בניגוד למטרת מציאותו, אז הוא איבד את, נקרא לזה, את משמעות הקיום שלו, לכן הוא מתקלה. מת מן העולם. טוב, אנחנו נעצור כאן.